שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, והיום משה גרין ותמיר דורטל מראיינים את פרופסור יורי פינס, העומד בראש מכון קונפוציוס באוניברסיטה העברית. מכון קונפוציוס הוא מכון מחקר הממומן על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית ומקדם את סין ואת יחסי הציבור שלה בעולם. בפרק זה ניסינו להבין האם ישראל חייבת לבחור בין ארצות הברית לסין כבעלת ברית מרכזית, האם סין מקיימת קשרים חזקים עם מדינות מערביות אחרות התומכות גם בארצות הברית, ומה המטרה של סין בסדר העולמי, האם יש לה רק תפיסה ערכית בתוך סין, או שיש לה גם תפיסה מנסה לקדם קווים ערכיים מסוימים ברחבי העולם, או שרק מעניין אותה האינטרסים המיידיים שלה. וחוץ מזה, מוזמנים להציע לנו מרואיינים נוספים, וכן מוזמנים להצטרף לדיון הער בקבוצת הטלגרם וביוטיוב שפתחנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
וברכה.
אז היום הזמנו אותך באמת בשביל לדבר על יחסי ישראל-סין, או באופן כללי על היחסים של סין עם העולם. יש הרבה דיבורים על זה שסין הולכת ומתחזקת, והמעמד הבינלאומי שלה הולך ותופס מקום יותר מרכזי, ומי כמוך יכול לבוא ולעזור לנו להבין את האינטרסים של סין ביחסים הבינלאומיים שלה בשנים האחרונות.
טוב, אם אתה רוצה שאנחנו נתחיל לדבר על האינטרסים של סין ביחסים הבינלאומיים, אז נתחיל בזה שאכן מתחזקת, אבל שאלה שחוששים מאוד שסין עומדת להחליף את ארצות הברית, אני חושב הם קצת ממהרים מדי. אין השוואה אמיתית בין סין לארצות הברית, בין עוצמה בינלאומית של שתי המדינות האלה. העוצמה של סין כרגע היא עוצמה כלכלית. סין מתחזקת מאוד מבחינה כלכלית, במיוחד עכשיו, בדיוק הבוקר פרסמו הנתונים שההשקעות הבינלאומיות לכלכלה הסינית גדלו. סין עברה את ארצות הברית כמדינה שמושכת הכי הרבה השקעות בינלאומיות בשנת 2020, סין גם הכלכלה המשמעותית היחידה בעולם שב-2020 יצא בשלום ממשבר הקורונה, אפילו יצא עם התחזקות קטנה, קטנה מאוד ביחס למה שסין רגילה, אבל עדיין הרבה יותר טוב מכל האחרים. אבל אם אנחנו נסתכל על העוצמה של ארצות הברית, אנחנו נראה שלעוצמת ארצות הברית יש כמה וכמה מרכיבים. זה לא רק המרכיב הכלכלי, זה מרכיב מדעי שבנושא הזה סין סוגרת את הפער לא רע בכלל, זה מרכיב פיננסי, השליטה של ארצות הברית במערכת הפיננסית העולמית, שסין לא מתקרבת אפילו במקצת לדומיננטיות הזאת. זה מרכיב צבאי, שאין בכלל שום דרך להשוות בין העוצמה הצבאית של סין וארצות הברית, אני לא מדבר רק על הנשק הגרעיני, אני מדבר על כמות הבסיסים ברחבי העולם. בסיסים אמריקאים זורים ברחבי העולם בזמן שסין בכלל לא חושבת בכיוון הזה, אפילו לא, אומרת, גם בעתיד הנראה לעין, אתה לא תראה את הבסיסים הסיניים, לא במקסיקו ולא בקובה, כמו שאתה רואה בסיסים אמריקאים עם רבבות חיילים באוקינאווה או בקוריאה הדרומית. ולבסוף כמובן המרכיב התרבותי. לארצות הברית יש מה שהחוקר האמריקאי נאי אומר שזו עוצמה הרכה. הרבה מאוד אנשים, נכון שעם טראמפ זה קצת התעמם, אבל עדיין הרבה מאוד אנשים רואים בארצות הברית את הדגם של המדינה הנכונה, של המבנה המשטר הצודק הטוב, של הכלכלה הטובה, החלום האמריקאי. סין רחוקה מאוד מזה, בין היתר בגלל שהיא בתוך עצמה עדיין לא החליטה בדיוק מהו אותו חלום סיני שעליו מדבר נשיא סי ג'ינפינג. קל וחומר השפעתה העולמית מבחינה תרבותית קרובה להפסיד בתקשורת העולמית שהיא נשלטת לגמרי כמובן על ידי ארצות הברית ובעלות בריתה, תדמיתה של סין מאוד שלילית. וכל הדברים האלה מסבירים שאין שום סיכוי בעתיד הנראה לעין שסין תחליף את ארצות הברית. אבל אין ספק שהתחזקותה של סין מחלישה את הדומיננטיות האמריקאית בעולם, מחלישה את הדומיננטיות הכלכלית, מחלישה את הדומיננטיות המדעית, ולעתיד ארצות הברית תצטרך להתרגל שהיא לא המעצמה היחידה אלא אחת מהמעצמות. כשהיא תתרגל, מצבה יהיה הרבה יותר טוב. עכשיו במשבר של ההכחשה, זה תמיד כואב, תמיד כואב לגלות שמישהו עלה עליך, אבל בסדר, הם יסתדרו.
כשאנחנו מנסים להשוות שני גופים כל כך שונים, יש לנו איזושהי בעיה, זאת אומרת, סין פועלת מלמעלה למטה, כלומר, כשהיא מחליטה לעשות משהו, אז המשהו הזה יוצא כפקודה מהמשרדים של המפלגה הקומוניסטית, ופועל בצורה קוהרנטית והרמונית שכזו, ובאמת מצליחים להניע מהלכים מאוד גדולים, גם בתוך סין וגם מחוצה לה. ולעומת זאת, כשאתה מדבר, השליטה של ארצות הברית במערכת הבינלאומית, היא שליטה הרבה פחות ריכוזית והרבה יותר מבוזרת. איך אתה עושה את ההשוואות האלה בעצם, כשאתה מנסה לבוא ולהשוות בין שתיהן?
אני חושב שבמקרה הזה כדאי מאוד לענות לך בכן ולא. מצד אחד אתה כמובן צודק, ברור שסין הרבה יותר מערכת שבנויה מלמעלה מטה, וארצות הברית הרבה יותר פועלת מלמטה, אבל אנחנו לא צריכים להגזים. גם בארצות הברית לממשלה יש הרבה מאוד מה לומר, כמובן המדיניות הביטחונית של ארצות הברית לא נקבעת יותר על ידי קבוצות של הרפתקנים, כמו אלה שכבשו את הוואי לפני 100 ומשהו שנה, אלא בכל זאת יש איזשהו ממשל, שמחליט מה עושים ואיפה בונים את הבסיסים ולאן מעבירים את המשאבים. מצד שני, סין, דווקא מבחינה הכלכלית, אולי ההישג הגדול ביותר של הרפורמות שהאיצו את העלייה של סין, זה היה דווקא ביזור של הכוח, זה לא הריכוז של הכוח, שהמדינה תחליט הכל, כמו שהיה בימי מאו וכמו שמיצה את היכולת של לפתח את המדינה, אלא לתת להרבה מאוד חברות, להרבה מאוד שחקנים לשחק, תוך זה שהמרכז שומר על היכולת לנתב אותם. אז אנחנו ראינו עם ג'ק מה עכשיו, זו דוגמה נהדרת. ג'ק מה הוא אדם שעלה למעלה, הוא בנה את האימפריה שלו, לא המדינה בנתה בשבילו את האימפריה. הוואי, חברה שבטעות בישראל קוראים לה וואווי או הוואווי, או בכל מיני שמות מוזרים, החברה שנקראת הוואי. החברה הזאת היא חברה שבנתה את עצמה מלמטה, והגיעה לעוצמה אדירה. עכשיו, הממשלה הסינית היא לפעמים יכולה להיות יותר מרוצה, לפעמים פחות מרוצה מעוצמתן של החברות האלה, אבל צריך לזכור, עוצמתה הכלכלית של סין לא הושגה על ידי הממשלה, היא הושגה על ידי 1,350,000,000 אזרחי סין, שמאוד רוצים לעבוד ומאוד רוצים לשפר את רמת החיים שלהם. שום ממשלה לא יכולה להדריך את האנשים האלה לעבוד.
אז ג'ק מה, אתה יכול לתאר לנו למה התכוונת כשאמרת ג'ק מה הוא דוגמה? הוא דוגמה לזה מי שבנה את עצמות, בעצמות האימפריה, אבל כן. לפני כ-100 ימים קרה איתו משהו.
תראה, קרה איתו משהו שבוא נאמר, לא קרה איתו שום דבר נורא, הוא לא בכלא, הוא לא במעצר, הוא לא עובר את העינויים הסיניים. הוא כן נתקל ברגולטור, אני חושב שלצוקרברג עם פייסבוק בארצות הברית צפוי להיות ניסיון מאוד דומה. יש מציאות שהרגולטורים לא אוהבים חברות יותר מדי חזקות. עכשיו, אפשר להתווכח אם זה צודק או לא צודק. ברור שהרגולטור הסיני הוא יותר חזק, כי מאחוריו עומדת עוצמת המדינה שהיא לאין שיעור יותר ריכוזית, ואין את המערכת המשפטית האוטונומית, המערכת המשפטית נשלטת על ידי המפלגה הקומוניסטית, כך שהרבה יותר קל ללחוץ על ג'ק מה מאשר ללחוץ על צוקרברג, אבל התוצאה היא שבסופו של הדבר, כשאנחנו מסתכלים על זה, ג'ק מה בסדר, אז הוא במקום 60 מיליארד, יהיה לו 40 מיליארד דולר, הוא לא יהיה אדם עני. יכול מאוד להיות שהוא יצטרך לוותר על חלק מהרעיונות שלו, שהוא יהיה המקור המרכזי של ההלוואות לכל העסקים בסין, כן. יכול להיות שהוא יצטרך לבזר את האימפריה הכלכלית האדירה שלו, שאני חייב לומר שאני מעריץ אותה, כי אני משתמש בשירותיה כשאני נמצא בסין. ייתכן מאוד שיצטרך לבזר אותה או לחלק את עוצמה בין כמה חברות, כן, אבל בגדול, העוצמה של ג'ק מה היא עוצמה אדירה, היא עוצמה יותר גדולה מהמפלגה הקומוניסטית, המפלגה הקומוניסטית לא יודעת מה אתה קונה, ג'ק מה יודע על כל אזרחי סין, מה הם קנו אתמול, וכמה הם שלמו, אז מבחינה זאת הוא בוודאי האדם החזק בסין, לפחות מבחינה כלכלית, לא פוליטית.
אותו נושא אולי של מה שקרה או לא קרה לג'ק מה, אז באמת עולות טענות מכל מיני כיוונים, על זה שסיני המדינה הכי טוטליטרית בעולם אולי, אנשים יכולים פתאום להיעלם, כל מיני דברים כאלה. רצינו לשאול קודם כל, עד כמה הדברים האלה מדויקים, וכמה, מה בעצם קורה פה, וגם כמובן, האם זה צריך להפחיד אותי, או מישהו אחר בעצם שלא גר בסין, האם זה יכול להשפיע על מי שמחוץ?
כן, שאלה מאוד נחוצה וטובה. אכן יש אנשים שעדיין משתמשים בביטוי סין מדינה טוטליטרית, בדרך כלל האנשים האלה, שאומרים את זה, יש להם מחלה של חוסר ידע של אחד מהשניים או שניהם. א', הם לא יודעים מה זה טוטליטרי, ב', הם לא יודעים מה זה סין, וג', רובם הגדול לא יודעים לא את זה ולא את זה. סין הייתה מדינה טוטליטרית. קודם כל, אני לא רוצה להגיד שהיא לא הייתה. בימי מאו צדונג, כשהמדינה שטפה לך את המוח, קבע לך מה לצרוך, מה לאכול, מה לקנות, מה, לא לקנות, פחות או יותר, קיבלת קשים לכל דבר, איך לקיים יחסי מין ואימי וכך הלאה, בנושא הזה המדינה הייתה שולטת לך בחיים בצורה טוטלית, זאת אומרת המדינה טוטליטרית. סין היום המדינה אוטוריטרית, זאת אומרת זו מדינה שנותנת לך המון חופש ברמה של חיי הפרט, אתה יכול להחליט מה אתה אוכל, לאן אתה רוצה לנסוע לטיול של סוף שבוע, אתה יכול איך אתה מבלה ואיך אתה מקיים יחסי מין, כל הדברים האלה, מבחינה זאת סין מדינה חופשית, אבל אתה לא יכול לערער על המערכת הפוליטית, אם אתה נראה כקורא תיגר גלוי, סמוי אתה יכול, אבל גלוי אתה לא יכול, על השלטון של המפלגה הקומוניסטית בסין, אין ספק שאתה תתקל במשטר שיש לו אמצעי דיכוי, שברוב המדינות המערביות לא נוטים, או קיימים אבל לא נוטים להשתמש בהם בקלות כמו שמשתמשים בהם בסין, נכון שלא משתמשים כלפי הרבה מאוד, אין בסין רבבות אסירים פוליטיים, גם אין אלפים, יש עשרות, אבל העשרות האלה, זה מקרים מאוד בולטים, זה אנשים שיש אמרה סינית של להרוג את התרנגולת כדי שהקוף יפחד, אז פוגעים באנשים האלה כדי שכל האלה שחושבים, אני אקרא תיגר על המפלגה, יבעלו. מבחינה זאת אין ספק, זאת מדינה אוטוריטרית, זאת מדינה שאין בה את האחרויות הפוליטיות, ומבחינה זאת היא שונה דרמטית גם מארצות הברית וגם מישראל. האם צריך לפחד מזה? אני חושב שאם אתה גר בסין ואם אתה עוסק בפעילות נגד המפלגה הקומוניסטית, כן, אתה צריך לפחד מזה. אם אתה מגיע לסין כדי לקדם את האג'נדה האנטי-קומוניסטית בכל מסגרת שהיא, למשל מטיף אבנגליסטי, אתה כן, או מטיף מוסלמי, רדיקלי, סלפי, אתה כן עלול להתקל במדינה הזאת גם אם אתה לא אזרח שלה. מעבר לזה, אם אתה יושב בישראל ו... או אם אתה מבקר בסין כתייר ולא עוסק בשום דבר פוליטי, אין לך שום, אתה לא יכול להתקל במשטר, זה לא משטר שמחפש אותך, זה לא משטר שמצפה ממך שאתה תאמין בו, זה לא משטר שרוצה שאתה תצא בהכרזות, יחי הנשיא סי ג'ינפינג, למעשה אם אתה תצא, המשטר יתייחס אליך בחשדנות, שמה אתה חותר תחתיו באיזושהי דרך, המשטר כל מה שאתה רוצה, תבוא, תקנה, תבלה, אל תעסוק בפוליטיקה יותר מדי, תחזור הביתה ושלום עליך ועל זה.
אחד הדברים המעניינים במה שאתה מספר, זה בעצם זה היפוך של סוציאל דמוקרטיה. זאת אומרת, סוציאל דמוקרטיה אומרת, אני אשלוט בכלכלה, אבל הפוליטיקה תישאר ליברלית. הפוליטיקה תישאר חופשית עם זכויות אדם. סין עושה את ההפך, היא אומרת, הכלכלה תהיה חופשית, אולי כדי לתת לי את פירות הצמיחה, ואני אשלוט בפוליטיקה.
הבחנה מאוד טובה. הבחנה מאוד טובה, יש בזה משהו, סין מאוד מתקשה לשחרר את הפוליטיקה, גם בגלל החשש, יכול מאוד להיות שהוא מאוד מבוסס, ששחרור פוליטיקה זה להידרדר במדרון, והדוגמה של התפרקות של ברית המועצות היא דוגמה שהמנהיגים של סין למדו ממנה היטב, אתה משחרר, אתה לא יודע אחר כך איך לסגור, ואנחנו יודעים היום, אני יליד ברית המועצות, כמו שמהמבטא שלי אתה בוודאי מזהה, אז... אני יכול להגיד לך שכשב-1992, בפעם הראשונה ביקרתי בבייג'ינג, וטסתי דרך מוסקווה, בטיסה שאז עוד הייתה טיסת מעבר במוסקווה, המצב בברית המועצות כבר היה ברוסיה, ברית המועצות התפרקה זה עתה, והמצב ברוסיה היה מאוד רע, אבל עדיין לאין שיעור יותר טוב מסין. היום כמובן סין לאין שיעור יותר חזקה מרוסיה, מבחינה מכל הבחינות, מסתכל על האקדמיה, מסתכל על הכלכלה, מסתכל על ה... על חיי התושבים, במיוחד מחוץ לערי הבירה, מחוץ למרכזים הפוליטיים. אז סין למדה את זה. אם אתה רוצה שאנשים יסגסגו, אתה צריך לשמור משטר יציב. השאלה היא, משטר יציב צריך להיות משטר מדכא, משטר קשוח, משטר שמשתמש באמצעי דיכוי, זאת שאלה פתוחה שבוודאי נדונה ותמשיך להיות נושא לדיון, אבל המטרה היא לאפשר יציבות, ביטחון כלכלי, חופש כלכלי, אבל לא חופש פוליטי, זה נכון מאוד.
מה שאמרת לפני זה, על האסירים הפוליטיים, שאמרת אולי שזה כמה עשרות, כל מיני אנשים שעברו כל גבול, הגזימו, ואז ציינת את העובדה שכמובן, אם תנסה לעשות משהו כמו להקים חליפות או משהו כזה, אז כן, יעצרו אותך. לגבי, זאת אומרת, אולי זה לא מדויק, אבל אנחנו שומעים שיש מעצרים של אלפי אויגורים ושל הפלון גונג, זאת אומרת, מה קורה פה בעצם?
טוב, פלון גונג זה היה, פלון גונג כיום כתופעה ירדה, אני דווקא עסקתי בה, אני עד עכשיו מצטער שלא היה לי את הזמן לפרסם את המחקר שלי, זו תופעה מאוד מעניינת, זה קאט דתית שכמוה היו בסין כבר 2000 שנים, ותמיד המשטר לא אוהב את הדברים האלה. בסין יש מצד אחד הרבה יותר חופש דתי מאשר יש למשל בישראל, זאת אומרת, אתה יכול להתפלל לאיזה אל שאתה רוצה, כמה פעמים שאתה רוצה, ואף אל לא אומר לך מה לאכול ועם מי לקיים יחסי מין. זה מצד אחד. כן, האלים מאוד ידידותיים, הם לא מפתיעים לבני אדם. מצד שני, ברגע שאתה מתחיל להאמין במשהו משיחי, בנושא הזה, גם היהודים שהציגו את עצמם בסין, הם שכחו את העניין של משיח וכך הלאה, כי זה לא טוב. סינים לא אוהבים את הרעיון של משיחיות, של מישהו שיבוא ויושיע בסוף העולם ומלחמת גוג ומגוג, ואני המנהיג הכריזמטי, וכשהכתות הדתיות מפתחות, והן מפתחות תמיד, זה לאורך ההיסטוריה הסינית, 2000 שנה יש לנו את הדוגמאות האלה, אז המשטר מתערב ובדרך כלל פועל שעה אחת קודם, וזה סיפור של פאלון גונג. הסיפור של הרדיקליזם האסלאמי והדיכוי של האויגורים, וקיים דיכוי של האויגורים, לא מה שמתואר בעיתונות, אבל בהחלט קיים, זה סיפור קצת אחר. אכן האזור הזה שאני דווקא מבקר בו, מבקר בו עד לפני 3 שנים, הייתי בו פעם האחרונה, ביקרתי משהו 20 פעם בסינג'אנג, זה אזור שהממשלה הסינית איבדה את השליטה הפוליטית באוכלוסייה בראשית המאה ה-21. בראשית המאה ה-21, לאט לאט, במיוחד בעשור האחרון, העוצמה של הדת החלה לטפטף, והמפלגה הקומוניסטית הסינית גילתה את זה, קצת כשהיה מאוחר, כשהתחילו מאומות ומאומות אלימות, וגם פעולות טרור, כמו שאנחנו מכירים. התוצאה שהפתרון היה מצד אחד מוכר מאוד לנו, זה הפתרון של כל אמצעי הביטחון, וכאן קיים דיכוי, והדיכוי שקיים שם בדיוק כמו הדיכוי שקיים בגדה המערבית, אבל אולי פחות קיצוני, כי לפחות ברמה של האזרחים יש שוויון אזרחים, אבל אין ספק שאתה לא יכול לעבור מעיר לעיר בלי שאתה עוצר במחסום, ואתה נעצר ואתה צריך להציג את התעודות, אתה לא יכול להיכנס היום בלי לחנויות, בלי שאתה סורק את תעודת זהות שלך, שאז בסריקה מיד יודעים אם אתה חשוד או לא חשוד, זו אכן בעיה שמאוד לא מנעימה את החיים, וגרמה אגב להגירה שלילית של הסינים מסינג'אנג, כי לאויגורים אין ברירה, לסינים יש ברירה, והם מעדיפים לעזוב את סינג'אנג. זה מצד אחד. מצד שני, הדבר השני שכן עורר הרבה מאוד מאומה, זה מה שהם החליטו לעשות את הדרדיקליזציה הדתית, זה לעשות את הפעולה של הדלגיטימציה של הדת הרדיקלית. למשל, מה אתה עושה אם האבא מחליט שהבת שלו לא צריכה ללכת לבית ספר כי זה חרם? אתה יכול לנסות לשכנע, לשבת איתו ולשכנע אותו שזה לא אסלאם נכון וכך הלאה, אבל אתה מבין שלא כל אחד, גם הפקידים הסינים לא כל כך יודעים מהו אסלאם נכון ומהו אסלאם לא נכון, ואם פתאום עכשיו אחד מחליט שאסור שסיני ייכנס למסעדה שלי, כי זה שובר את החלל, זאת אומרת, זה לא שובר את הכשרות עצם זה שהסיני נכנס לי למסעדה, מה אתה עושה איתו? אתה מכניס אותו לכאלה על מה? אבל אז סינים בנו את המערכת הזאת של המחנות של חינוך מחדש, לטענתם נסגרו, אני מאמין שהם נסגרו, כי אם היו פתוחים, אז קרוב לוודאי היינו שומעים על זה, אבל הם העבירו שם, הטענות של מיליון זה שקר גס, אבל עשרות אלפי אנשים כן העבירו דרך המחנות האלה של שהות של חודשים, ובמסגרת שטיפת מוח אלטרנטיבית. האם זה טוב? בוודאי שמבחינת זכויות האדם ומבחינת המוסר זה לא. האם זה יעיל? האם זה טוב יותר שאדם יפחד יותר מהמדינה ממה שהוא יפחד מאנשי דת רדיקליים שיובילו אותו לפעילות לא הכי סימפטית? חברים, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד פתוח לדיון, אני לא רוצה לקדם אותו, כי ברור לגמרי, ברור לי לגמרי מתוך העיקרות עם סין, שהמון אנשים חפים מפשע נפגעו ונכנסו למחנות האלה, רק בגלל שאולי, אולי, כן, הפקיד היה רוצה להבטיח שלא יגידו שהוא רחום מדי. מה תהיה התוצאה ארוכת הטווח? זו תוצאה שאנחנו נראה כרגע לפחות, מצד אחד יש להם ביטחון אישי, מצד שני ברור לגמרי שאין חירויות הפרט שיש בסין עצמה, למשל תושב סינג'אנג שרוצה לצאת לטיול בחוץ לארץ, זה הרבה יותר קשה, הוא יוכל, אבל אז ייתנו לו את הדרכון ויאספו את הדרכון מהרגע שהוא ינחת בחזרה בסין וכך הלאה, והוא יכול לצאת רק בטיול קבוצתי, זאת פגיעה ברורה בזכויות האזרח, עליה לא מדברים דרך אגב, הטמטום הוא שעל הדברים שבאמת קורים לא מדברים, מדברים על דברים שלא מתרחשים. אני מאוד חורה כמובן, ואני יודע שעם חברים שלי, ויש לי חברים מכל העמים שם, גם אויגורים, גם סינים וגם מוסלמים סינים, אני משתדל לא להתכתב איתם כשאני בחוץ לארץ, אלא רק כשאני בסין, כדי שלא יראה שיש להם קשר עם חוץ לארץ, כי אף אחד הרי אף פקיד לא יתחיל להבין מי אני ולמה אני וכך הלאה, אלא יש לך קשר עם חוץ לארץ, יתחילו לתשאל אותו למה לסבך את האדם.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אחד הדברים המעניינים שאתה מדבר עליהם, זה בעצם זה שקצת כמו באר נפט, אפשר לחבות אש רק עם אש. כלומר, מול האסלאם הקיצוני, כנראה שרק מדינה אוטריטרית תדע להתמודד, ומדינות המערב הליברליות, אנחנו רואים עכשיו את הכישלון שלהם בהתמודדות מול האסלאם הקיצוני, גם בהולנד, גם בבלגיה, גם בצרפת, גם בארצות הברית, אנחנו רואים שהזכויות האדם שנותנות לכולם איזשהו יחס שווה, נותנות גם לתנועה פוליטית, שהיא בלבוש דתי, שזה בעצם האסלאם, את כל החופש בעולם לבוא ולנסות לחתור תחת החברה מבפנים.
תראה, שוב, צריך להבטיל בין אסלאם כדת לגיטימית לחלוטין לבין התופעות הג'יהדיסטיות שצמחו בשולי האסלאם, אבל זה כמו תופעות של קבוצות אבנגליסטיות שצמחו בשולי הנצרות, ולא נדבר כדי לא לסבך את המאזינים עם קבוצות שצמחו בשולי היהדות, שגם כן לא סימפתיות במיוחד. אין ספק שבנסיבות מסוימות חשוב ליצור את הדלגיטימציה של רעיונות מסוימים. עכשיו, איך לעשות את זה? זה נורא קשה, כי נורא קשה להבדיל בין מה, איפה הגבול עובר, איפה בדיוק, כי כולם הרי נשבעים בשם הדתות שקיימות אלפי שנים, ובסך הכל במשך רוב ההיסטוריה שלהן לא היו, לא היו רצחניות מדי ולא אלימות מדי. אז איך להבדיל ואיך למצוא את האיזון הזה? זה נורא קשה. יחד עם זאת, אני חושב שלהרים את הידיים ולהגיד שלמען חופש האדם ולמען חופש הביטוי, ולמען חופש הביטוי, אתה מרשה לאנשים להטיף לארס ולהגיד שהשונה, שהאחר, בגלל שדתו, בגלל שתפיסתו את הדת שלך שונה משלך, בגלל זה לאדם הזה אין לגיטימיות, נניח לא לגיטימיות לחיות, אבל אין לו לגיטימיות לאכול במסעדה שלך. אני חושב שאנשים האלה כן צריך, רצוי להפקיד כדי שלא יוכלו לדבר יותר מדי, ובנושא הזה אני חושב שהמדינות המערב מתמודדות עם בעיה קשה מאוד, שהם קיצרו את חופש הביטוי כערך עליון, שאני אגב לגמרי לא ברור לי למה, מכל החירויות השונות חופש הביטוי הפך לערך כל כך עליון, ועכשיו כשבארצות הברית פתאום הבינו שהם הוציאו את הג'ין מבקבוק, לא ג'ין של ג'יהאד, אלא דווקא של הסופרמאשיס וכך הלאה, כל החבר'ה, שכביכול היו בסדר, לבנים ונחמדים ופטריוטים, יש כאן סכנה נוראית, כי אתה יודע, ברגע שיצרנו את הפייסבוק, וברגע שיצרנו את כל הדברים האלה שנותנים לכל מטומטם אפשרות להגיד בצורה אוטוריטטיבית את מה שהוא חושב, ולשכנע את האחרים, ומטיפים קיצוניים תמיד ידעו לשכנע את האחרים היטב, מה המדינה צריכה לעשות? להגיד שפייסבוק צריכה לתקן את זה, אני לא בטוח, אני לגמרי לא מבין למה בארצות הברית רוצים שפייסבוק תתחליט מי קיצוני או לא קיצוני, זה רק המדינה יש לה את הזכות לקבוע חוקים, אתה לא יכול לבקש מצוקרברג שהוא פתאום יחליט, שמאל זה בסדר, ימין זה בסדר בגבולות הטעם הטוב, ימין קיצוני זה לגמרי פסול, לא, שהמדינה תשב ותחליט, אז בסין המדינה מחליטה, לא גורמים אחרים.
ברשותך נחזור כמה דקות אחורה, דיברת לפני כן על העניין של ארצות הברית, כמובן יש המון בסיסים בכל מיני מקומות בעולם, ושבעצם חולשים על כל העולם בצורה כזאת, ושסין זה לא בדיוק ככה. עכשיו עוד פעם, יש דיווחים, כל מיני דיווחים על איים מלאכותיים שהסינים בונים בים דרום סין, או בים סין הדרומי, איך שלא אומרים את זה.
ים הסיני הדרומי.
בניסיון אולי להשפיע על המדינות הגובלות איתה, או להשתלט על עוד שטח, מה בדיוק קורה שם?
טוב, אלה אזורי מריבה, ואתה יודע, אני קצת מתייחס בזלזול בכל האמיתים שלי, ואני מעצבן אנשים מכל הצדדים כשאני אומר את זה, שהים לא היה שייך לאף אחד, לא הייתה תפיסה של קניין ימי, במזרח אסיה. במזרח אסיה הייתה תפיסה של ריבונות על בני אדם. השטח שהיה ריק, אף אחד לא חשב על הריבונות שלו. אז סין זה לא, זה לא סין העכשווית, זה צ'אנג קיישק במהלך מלחמת העולם השנייה, הזכיר למעצמות שכל הים הסיני הדרומי שייך לסין. עכשיו, ואז כמובן לא כל כך התייחסו לזה, אבל עם הזמן הטענה הזאת הפכה וצברה תאוצה, גם ברפובליקה הסינית שעכשיו שורדת בטייוואן, וגם בסין, ברפובליקה העממית של סין. סין, סין העיקרית, סין היבשתית. תראה, להגיד למי זה שייך, זה לא שייך לאף אחד, כי זה אף פעם לא שייך לאף אחד, כי לא היו שם תושבים, ברוב גדול של האיים האלה, מעולם לא היו תושבים, ולכן להגיד שהיה שם קניין כלשהו, זה לשבור את האמינות ההיסטורית, ואני היסטוריון, אני מעדיף לא להיות תעמלן של אף משרד החוץ. האם סין פועלת שם בצורה פחות צודקת מכל המדינות האחרות, שגם מנסות פה ושם לעשות דברים? קטונתי, בנושא הזה אני באמת קטונתי, אני חושב שסין כרגע פועלת בעודף אסרטיביות, לדעתי עודף אסרטיביות הזה הוא לא חכם, כי הוא מנקר את היחסים בין סין לבין שכנותיה, אני לא כל כך חושב שאפשר לפתור את הבעיות האלה באמצעות הריבונות, אולי צריך, אולי הגיע הזמן שהמדינות הוותיקות והחכמות האלה יחשבו על פתרונות אחרים, כמו קניין המשותף, ניצול משותף של הקניין הכלכלי של המקומות האלה, ופחות קביעת גבולות באמצע שום מקום, אבל קטונתי, כמו שאתם מבינים, לאף אחד לא שואל אותי, זאת אומרת, שואלים אותי לפעמים, מתייעצים עם העמדה הזאת הגיונית או לא, אבל אף אחד לא שואל אותי מה באמת לעשות, ולא בסין ולא במדינות אחרות, כך שאני יכול רק להגיד את דעתי. בעיניי זה לא תוקפנות סינית, כמו שלפעמים מוצג, זה משחק ילדים שהמדינות האלה, זה קורה גם בין יפן וקוריאה, בין סין ויפן, זה קורה בין סין והודו עכשיו, זה קרה בעבר בין סין לברית המועצות, עכשיו סין ורוסיה בחוכמתם פתרו את הבעיה, אבל זה כן היה קורה, כשתי מדינות גדולות מאוד, שיש להן שטח מריבה מאוד קטן, והן מתנהגות כמו ילדים בגן, כן, אני דוחף אותך, אתה דוחף אותי, אני יורק עליך, אתה יורק עליי, בעיניי זה לא עושה כבוד, לא לסין ולא לשכנותיה, אבל ברור לגמרי שנצטרך לחכות, דנג סאופינג אמר פעם שנצטרך לחכות שהדור של הצאצאים שלנו יהיה חכם יותר מאיתנו, כדי לפתור את הבעיות האלה, אני חושב שזה מאוד נכון גם היום, נקווה שהצאצאים יהיו יותר חכמים מהמנהיגים של הדור הנוכחי.
אז אתה ממש מרים לי להנחתה, כי רציתי לשאול אותך על חינוך, אני חושב שאחד הדברים שהכי שונים בין סין לבין המערב, זה החינוך, אנחנו רואים את הסינים מצליחים מאוד בתחום הזה, כובשים את האוניברסיטאות של המערב, מצד שני אין הרבה חדשנות ככה פורצת דרך, אלא משהו קצת שונה, אתה יכול לנסות לשים את האצבע על איך נראה חינוך סיני, ואולי מה אפשר ללמוד ממנו לחינוך בארץ ולחינוך בארצות הברית?
טוב, נתחיל בזה שבישראל יש מומחית לחינוך בסין, דוקטור אורנה נפתלי, וכדאי מאוד לפנות עליה ברמה של הפרטים לגבי החינוך הסיני, היא עוסקת בזה ואני מעדיף תמיד שאם יש מומחה, מומחה ספציפי, אז עדיף שהמומחה ידבר, ולא אני. מה שחשוב לגבי העניין של החדשנות, זה כן עניין מהותי מאוד, אולי בעניין של חינוך, אחד הדברים המדהימים זה באמת משעבוד של המשפחות לחינוך, המשפחות עוברות דירה פעם אחר פעם, כדי להיות קרוב יותר לבית הספר ולרשום את הילד לבית הספר ששם יש את האחוזים הגדולים ביותר של האנשים שמתקבלים לאוניברסיטה היוקרתית ביותר. אבל אם לדבר ברצינות, הדבר החשוב ביותר שכן אני יכול להגיד עליו כמה מילים, זה החינוך הגבוה וזה קשור מאוד בעניין של החדשנות. סין, הדור הנוכחי, הדור שלכם לא מכיר את זה, אבל לא מכיר אליה, אבל לא חווה את זה, לא זוכר את זה, אבל סין בין 66 ל-77 הרסה באופן שאף מדינה לא עשתה את זה בהיסטוריה שלה, את מערכת החינוך שלה, את מערכת האוניברסיטאות שלה, זה מה שנקרא מהפכת התרבות הפרולטרית הגדולה. ההרס נמשך 11 שנה, נדרשו למעלה משלושה עשורים כדי לשקם את מערכת ההשכלה הגבוהה בצורה שפחות או יותר תתחיל לתפקד כמו שצריך, ולמען האמת רק בעשור, עשור וחצי האחרונים אנחנו רואים את האוניברסיטאות הסיניות מזנקות קדימה, זה חלק מהמדיניות ארוכת הטווח מ-1998 ושוב ב-2016 היו רפורמות שהעבירו השקעות ממוקדות, לא השקעות לפזר בין כל האוניברסיטאות אלא לבחור אוניברסיטאות טובות, מחלקות טובות באוניברסיטאות מסוימות, לתמוך בהן מלמעלה, והתוצאות מדברות בעד עצמן. אתה דיברת על החדשנות, אתה תשמח לדעת אולי, או לא תשמח, אבל המאזינים אולי ישמחו, שבשנת 2019, בפעם הראשונה בהיסטוריה, מאז שיש רישום של הפטנטים בארגון העולמי, של רישום הפטנטים, בפעם הראשונה סין עברה את ארצות הברית. זאת אומרת, סין הדיחה את ארצות הברית ממקום אחד בעולם. החברה עם הכי הרבה פטנטים זה אגב אותה חברה Huawei, שהאמריקאים מאוד לא אוהבים, מסיבה הזאת בעיקר, כי פתאום היא עברה את ארצות הברית במגרש של ארצות הברית. והאוניברסיטה השנייה בעולם אחרי אוניברסיטת קליפורניה, שזה הרבה קמפוסים, האוניברסיטה השנייה בעולם זה אוניברסיטת צ'ינגחואה בסין, מבחינת רישום הפטנטים שלה. ואם אתה רוצה לדעת את העתיד, זה העתיד. ואם אתה רוצה לדעת למה ארצות הברית מפחדת מסין, זה מה שמפחיד אותה, לא הסיפור של דיכוי זכויות האדם. ארצות הברית התיידדה עם סין ב-1971-2, כשסין הייתה פי אלף יותר דקנית, לא פי אלף, פי 10,000 יותר דקנית מהיום. לא זאת הייתה הבעיה של ארצות הברית, אבל סין הייתה אז חלשה ונחמדה, ואולי כוח עזר נגד ברית המועצות. היום כשסין מתחרה עם ארצות הברית, לא בכמות החולצות שהיא תייצר, מבחינה זאת האמריקאים יכולים לחיות שסינים ייצרו את כל החולצות וכל הנעליים בעולם. אבל שסין פתאום מקדימה את ארצות הברית בטכנולוגיות המתקדמות, טכנולוגיות של תקשורת דור 5, שאי אפשר להגיד שסינים העתיקו, כי הם היו הראשונים כאן, אתה ראשון אתה לא יכול להעתיק. בעבר אין ספק שהעתיקו הרבה, אבל עכשיו כשסין מתקדמת למקום ראשון בעולם, זה מפחיד מאוד את האמריקאים, ובמקום להתרגל לזה שבסדר, אז לא כל ההמצאות ולא כל פרסי הנובל ילכו לארצות הברית, הם אומרים, לא, 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 זה לא יכול להיות, בטח הם גנבו את זה. בסדר, גנבו, גנבו. בעבר אין ספק גנבו. אבל זה לא תקף לגבי העתיד.
אנחנו בדרך כלל אוהבים לסיים בהמלצת תרבות. אני כל כך בור לגבי סין, שאני, המלצת תרבות היחידה שאני יכול להגיד למאזינים זה מולן, וזה לא הרבה. אז הייתי שמח לשמוע ממך ככה, אם מישהו אומר, אני, נגיד כמוני, באמת הרעיון הזה היה מאוד מעניין, ואני אשמח ללמוד עוד על סין, במה להתחיל? עם, אולי סרט, ספר, פודקאסט, מאמר. וואו. איפה כדאי?
וואו, תשמע, זאת בעיה, כי סין, האורך של התרבות הסינית הוא כאורך התרבות היהודית, אבל בניגוד לתרבות היהודית שיש ספר אחד, ספר יסוד, כן, כולם יודעים, אתה רוצה להכיר, להתחיל להכיר משהו על היהודים, יש לך ספר, אשתי בסין מלמדת את תרבות ישראל, אז היא אומרת, זה שפה אחת, עם אחד וספר אחד, זה כל מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה נורא, נורא פשוט. אבל באשר לסין זה כמובן הרבה יותר מורכב, אני חושב שלקוראי העברי מאוד טוב להתחיל בסיפורת הסינית דווקא מהתקופה הטרום-מודרנית והתקופה המודרנית שמתורגמת לעברית. גולת הכותרת זה הכרך ראשון רק תורגם מבין שלושה, זה חלום המשכנות האדומים, זה יצירת מופת, שהיא היצירת מופת הסינית, אבל אני לא הייתי מציע להתחיל בה כי היא יצירה מורכבת ומסובכת מדי, זה כמו להתחיל למשל, את כל התרבות המערבית, אתה לא תתחיל מפאוסטוס, שזאת יצירת מופת, אבל היא מורכבת ולא פשוטה. אני הייתי מציע להתחיל ביצירות ספרותיות קצרות יותר, סיפורים קצרים שמתורגמים, גם של פוסונגין, גם של פנג מנלו, מה שנקרא כתונת הפנינים, או קובץ המאוד יפה של דן דאור, זיכרונה לברכה, המלומד והזונה, להתחיל לטעום את התרבות הזאת, ואחר כך לעבור לספרות המודרנית, שלצערי מתורגמת מעט אבל גם מתורגמת, ולהתחיל דרך הספרות להתוודע לסין. באשר לסרטים, לצערי בשנים האחרונות אין הרבה סרטים טובים, אבל מי שיראה את הסרטים של פנג סיאוגנג, או סרטים קודמים יותר של ג'אנג ימו וצ'יין קייגה, שני הבמאים הגדולים, שניהם ידרדרו, אבל לפני שהם ידרדרו, במאים יוצאים מן הכלל, ודרכם גם כן אפשר להכיר המון על החברה הסינית.
תודה רבה.
תודה לכם.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.